אנחנו דיברנו שבוע שעבר על עבודת השם בשמחה. הנקודה הזאת, העניין הזה של עבודת השם בשמחה, יש לה למעשה, אפשר להגיד, שתי רמות. יש רמה אחת שאנחנו באים ואומרים, שמע, אני הולך לעשות מצוות. נעשה אותן בשמחה. אני הולך לעבוד את השם. במיוחד, דיברנו על זה שיש לנו את חודש תשרי, שהוא תחילת השנה, ואנחנו באים, מתייצבים מול הקדוש ברוך הוא. אז אחרי כל הימים הנוראים, אנחנו עוד יותר מדגישים בסוכות את עבודת השם בשמחה. אבל כל הזמן זה חשוב. שמחה נובעת מתוך הזדהות, מתוך רצון, ולכן אדם צריך לעבוד את השם בשמחה. כבר בשבוע שעבר דיברנו על זה שעבודת השם בשמחה היא עבודת השם, לא עבודת עצמנו. כוונה לעבוד את השם בשמחה איננה שאדם בא ואומר, בוא נמצא מה טוב לי, אלא כשאני עושה את הטוב המוחלט, האמיתי, אני צריך לשמוח בזה. לא תמיד זה עבודה קלה. בא בן אדם ואומר, כרגע אני עייף, אבל הגיע חג הסוכות, צריך לשמוח, אבל אני כל כך עייף, בקושי הגעתי מיום כיפור לסוכות. עד שבניתי את הסוכה ומצאתי ארבע מינים והכנתי את החג והכל, אין לי כוח לשמוח. אז זו נקודה שלא כל כך הרחבנו עליה בשבוע שעבר, כיוון שברוך השם דיברנו על זה הרבה בשיעורים בעבר, השמחה היא מצווה. כל מצווה, יש לנו כלל בחז"ל, כל מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, היא ניתנת לעשות, היא אפשרית. הזכרנו את זה. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו דבר שהוא בלתי אפשרי. אם בן אדם נמצא במצב באמת איום ונורא והוא אנוס, לא יכול. לא, היו מצבים שיהודים בחוץ לארץ רצו לקחת ארבע מינים ולא היו. לא גדלים מתרוגים ברוסיה. אז אין. ודאי שהקדוש ברוך הוא סולח. אבל באופן עקרוני אדם מסוגל לקחת את עצמו בידיים ולשמוח. מתוך הבנת העניין, מתוך הכרת העניין, מתוך זה שהוא באמת מבין שאלה החיים הנכונים והאמיתיים, לכן האדם הולך ושמח. טוב, אבל יש לנו בלוח השנה לימוד מאוד חשוב, ששוב, הוא לא לימוד פרטני לתאריך הזה, אלא הוא לימוד כללי. וזה מה שאני רוצה לעסוק היום. זאת הרמה הנוספת של השמחה. גם שמחה בעבודת השם, שהיא בעבודת השם ולא בעצמנו. וממילא אנחנו יוצרים את החיים כך, ובונים את החיים כך, מעצבים את החיים בצורה כזאת, שבאמת מה שנשמח זה בעבודת השם. עדיין זו שמחה ב. כלומר, יש יהודי, בא ואומר, עכשיו אני הולך לשבת בסוכה, טוב, צריך לשמוח כשיושבים בסוכה. יש רמה יותר גבוהה מזאת. הרמה יותר גבוהה מזאת אומרת, ואני אגיד את זה קודם כל בתמצית ובקיצור, אין לי שמחה אחרת. זאת השמחה. זאת השמחה. כלומר, לא שאני, יש לי שתי חובות. יש לי חובה לשבת בסוכה ויש לי חובה לשמוח. חובה לשמוח, צריך להגיע למצב שבן אדם לא ישמח מתוך חובה, לא ישמח כי הוא שמח. כי טוב לו עם זה. אבל יש מצב יותר גבוה. והזכרנו את הדבר הזה, כשעובדים את השם מאהבה, שאומר הרמב״ם, כמו שיש מצב שאדם שהוא חולה אהבה, והוא לא חושב על שום דבר אחר. זה מצב אחר לגמרי. זה מצב שיהודי מבין שאין שמחה בעולם, באמת, אלא השמחה הזאת. אין דבר שמשמח אותו יותר מזה. טוב, נכון, יש עוד כל מיני תוצאות ודברים, וזה נחמד, וזה טוב, וזה משמח. אנחנו לא פוסלים את הכל, אלא אומרים שזה העיקר, זה המקור, זו האמת. השמחה בתורה היא הדבר האמיתי ביותר. קודם כל, איך זה בא לידי ביטוי בלוח השנה? יש על זה מאמר חז"ל מעניין. אנחנו חוגגים חג הסוכות. כמה ימים זה חג הסוכות? 7 ימים. לא 8 ימים, 7 ימים. 7 ימים של חג הסוכות, שיש מצוות סוכה, ויש מצווה, את המצווה של ארבעת המינים, והזכרנו באמת שבוע שעבר שכל הדברים האלה אומרים שאנחנו לא שמחים רק במובן האגואיסטי, אלא אנחנו משתפים בשמחה שלנו את כל העולם, עד כדי כך שבבית המקדש מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, כולם שותפים בשמחה. אנחנו מביאים את הקורבן ואנחנו מרכזים את עבודת השם של כל העולם, אנחנו משתפים את כולם, מאומות העולם, בני אדם, עד לטבע, ממש, כן? אנחנו שמחים בצמיחה, בצמחים האלה, בטבע שמסביבנו, שהוא מגיע באמת לפריו בתקופה הזאת, חג האסיף. כל טוב ויפה. ואז אומרים חז"ל, יש עוד יום, יום השמיני, שמיני עצרת. מה זה שמיני עצרת? אז מאמר חז"ל אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, עכשיו אנחנו הולכים לסיים את תקופת החגים, נכון? לפני שאתם נפרדים, תעשו לי עוד סעודה קטנה, יום אחד, רק אני ואתם. מקריבים פר אחד כנגד עם ישראל. בסדר, אומות העולם ישבו במקומם, הכל טוב, יפה, סיימנו את סוכות. שמיני עצרת הוא יום שרק הקדוש ברוך הוא ועם ישראל כאילו לבד. והלבד הזה מאוד בולט, כי אין מצוות בשמיני עצרת. אז מה עושה עם ישראל? אין מצוות. היה אפשר לבוא ולהגיד, בסדר, יום של מנוחה, אוכלים סעודת חג, אפשר לאכול בבית, לא צריך לאכול בסוכה. כמובן, מתפללים והכל. עם ישראל לקח את החג הזה, ועכשיו כבר דורות רבים, מתקופות מאוד קדומות, ביום הזה מסיימים את קריאת התורה השנתית, ושמחים בתורה. פשוט. התורה היא הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל זה לא שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, נותן לנו אוכל, בגדים, מגן עלינו, הכל נחמד וטוב, בסדר, כל הדברים האלה הם מסביב. הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל זה התורה. אומרים חז"ל, אנוכי השם אלוקיך, המילה הראשונה שעם ישראל שמעו מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יהבית. אני את נפשי כתבתי ונתתי, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, אתם מחפשים אותי, קחו תורה. אז אנחנו שמחים בקדוש ברוך הוא, אנחנו שמחים בתורה. כל יהודי שמח בתורה. כל יהודי בשמחה תורה עולה לתורה ומברך ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. כן, ככה בנהג. כל מי שבבית הכנסת עולה, שלא יהיה אף יהודי שלא יגיד היום תודה לקדוש ברוך הוא שבחר בנו ונתן לנו את התורה. שמחה כזאת, אין הרבה, אין עוד ימים בשנה עם שמחה כזאת, ותראו את השמחה בישיבות והתפרצות השמחה. אני זוכר שנה אחת הייתי אצל רבנו רב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, הריקודים והתפילות הסתיימו בשעה כזאת, רב צבי היה גיבור גדול, הוא השתתף והכל, ואז הוא צריך לאכול סעודת חג. אני מסתכל בחוץ, כמעט חושך, עוד מעט שוקעת השמש. לא הספעמתי, אני לא אספיק לחזור לעצמי הביתה לאכול סעודת חג, אז ביקשתי פשוט להצטרף אליו לסעודה. כל היום התפרצות כזאת של שמחה שפשוט מהבוקר עד סוף היום, זה חוץ מהקפות שבלילה. ואחר כך מוצא יום, מוצא שמחה תורה, עוד חוזרים, אומרים לא, 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 לא מספיק, אנחנו לא נפרדים כל כך מהר. צריך עוד פעם לעשות הקפות. זה כבר מנהג יותר מאוחר, אבל עמי יסה להוסיף גם את זה. מה זה התפרצות השמחה הזאת? פרצות של שמחה, שאין שמחה ברמה כזאת, אין שמחה אחרת. שום דבר לא שווה לזה. זאת השמחה. שמחה בתורה. שמחה בקדוש ברוך הוא.
שבועות, שבועות זה לא
שמחה
בתורה.
שבועות בוודאי, אבל בשבועות אנחנו פחות מדגישים את הצד של השמחה, ויותר מדגישים את ה... עצם העניין של קבלת התורה, נכון? שבועות הוא זמן נתן תורתם.
ושמחת
בחג,
יש מצווה לשמוח.
כל חג יש מצווה לשמוח, ואתה צודק, ובכל זאת שמחת התורה מיוחדת. לכו תראו, כן? ברוך השם, עם ישראל בשבועות גם עושים דברים גדולים. כל הלילה יושבים ולומדים.
מה זה הקפות האלה?
עכשיו. אנחנו רוצים ללמוד על הדברים קצת, כדי שהם יהיו יותר מובנים. אני הבאתי לכם פה, אין היה, על גמרא במסכת שבת, כדאי לראות, היו צריכים להיות פה מספיק דפים, תראו. הגמרא מביאה פה שני ציטוטים, מי קהלת? הדברים בקהלת, אומרת הגמרא, הם לא קלים. צריך להבין אותם. אפשר היה לחשוב שקהלת יש בה סתירות פנימיות. אפשר היה לחשוב. צריך ללמוד. מביאה הגמרא דוגמה. כתוב בקהלת, ושיבחתי אני את השמחה. סימן ששמחה היא דבר טוב, חיובי. וכתוב בקהלת, ולשמחה מה זה עושה? מה פתאום שמחה? מה אתה עושה פה עם שמחה? סתירה? לא. מתרצת הגמרא, ושיבחתי אני את השמחה הזו, שמחה של מצווה, הקיום התורה, ולשמחה מה זה עושה? זו שמחה שאינה של מצווה. כדי להבין את זה, אנחנו נתחיל, יש לכם בדף, בטור השמאלי, בערך, רגע, 3-7 שורות מלמעלה, 7-8 שורות מלמעלה, השמחה היא. כן? מהי השמחה? השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. האדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עלז ושמח, וזאת היא הצורה הטבעית של הנפש הבריאה. טוב, מי מאיתנו יש נפש בריאה? צריך לבדוק. כל אחד עבר כל מיני דברים בחיים, וקיבל חינוך שלא תמיד הוא מושלם, ומושפע מהסביבה, ואחר כך הסתבך עם עצמו. כך גם כתוב בפסוק, כן? אלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. יש כל מיני בלגנים, כל מיני הסתבכויות, אבל באמת, אדם בריא, במצב אמיתי ונכון, הוא שמח. במה הוא שמח? עוד לא אמרנו במה הוא שמח. לכן אומר הרב, אמנם הציור הפנימי של השמחה הטבעית, יבוא בן אדם, יגיד, טוב לי, אני שמח. הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם ישר. הוא אומר, הנה, נחמד פה ונחמד פה, ויש לי אוכל ויש לי בגדים, טוב, יופי, הכל טוב. יש אנשים כאלה. אבל אומר הרב, זה לא... משהו פה חסר. ודאי, זה סימן שהוא בריא. כן, אנחנו לא אומרים שלא. כל בן אדם צריך להגיד, ברוך השם, אם יש לי אוכל ויש לי בגדים. אנחנו היום בכלל עשירים כאלה שגם העניים, לא שלא צריך לעזור להם, צריך לעזור לבן אדם עני ומסכן. אבל גם העניים, יש להם יותר אוכל ממה שהיו לעשירים פעם. באמת. מה? אני מדבר על מדינת ישראל, אתה צודק. לא מדבר על מקומות שבאמת אנשים מסכנים ומתים מרעב. כן, בהחלט. יש צוות פה. אבל אני מדבר על זה שבן אדם שמח באופן טבעי, פשוט במה שיש לו, זו תופעה בריאה, אבל זו תופעה שמצריכה שאלה. באים לאדם הזה ושואלים אותו. המלך שלמה, כן, מי שכתב את קהלת, שהיה אדם מאוד גדול ומאוד מעמיק, הוא שואל, תגיד, במה אתה שמח? ולשמחה מה זה עושה? לא שלא טוב לי שאתה שמח, בסדר, יפה שאתה שמח, אבל למה אתה שמח? הוא יגיד, מה, אני שמח כי יש לי בגדים. רגע, מה זה מועיל שיש לך בגדים? טוב, אם לא היו לי בגדים, אז אני הייתי במצב יותר גרוע, מאוד לא טוב. נכון, בסדר, אבל מה עוזבים לך בגדים? אני שמח כי יש לי אוכל. יפה מאוד, אם לא היה לך אוכל, אז היית רעב, ויכולת להיות חולה, חס וחלילה, אפילו למות, אנשים מתים מרעב, כמו שהזכרנו. אבל מה הטוב שבאוכל הזה? לאן זה מביא אותך? מה זה עושה לך? יש סיפור מפורסם שהוא לא זוכר, יכול להיות שזה האדמו"ר הראשון מחב"ד, בעל התניא, שפעם שאלו אותו, מה ההבדל בין יהודי לגוי? יהודי קיבל את התורה, והגוי לא קיבל את התורה. איך רואים את זה? אז היה לו בבית משרת, אדם צעיר, לא יהודי. היה לו עוד משרת, גם כן, אדם צעיר, פשוט יהודי. הוא קרא למשרת קודם כל הלא יהודי. הוא אומר לו, תגיד, למה אתה עובד? מה זה למה אני עובד? כדי להביא כסף. ולמה אתה צריך להביא כסף? כדי לקנות אוכל. ולמה אתה צריך לקנות אוכל? טוב, אני צריך כוח לקום לעבודה. ולמה אתה צריך לקום לעבודה? כדי להעביר כסף. ולמה אתה צריך להעביר כסף? כדי לקנות אוכל. ולמה אתה צריך לקנות אוכל? כדי שיהיה לי כוח לקום לעבודה. ומה יוצא מזה בסוף? בסוף השבוע יש לי כסף בכיס, אני הולך ואני קונה יש, קונה שתייה ונהנה מהחיים. ואז אני מתחיל את השבוע מחדש. טוב, בסדר. שלח אותו לעבודה. קורא ליהודי, אומר לו, למה אתה עובד? כדי להעביר כסף. ולמה אתה מעביר כסף? כדי לאכול. ולמה אתה אוכל? כדי שיהיה לי כוח. ומה יוצא מזה? הוא אומר, מגיע יום השבת ואני עובד את הקדוש ברוך הוא. יש לי זמן ללמוד תורה. זה משהו אחר. כי אם אין לך את התשובה הזאת, כל החיים כולם יש מקום לשאול מה הם עושים, מה הם שווים, מה זו עושה. זה מה שאומר פה אבא. כי הציור הפנימי של השמחה הטבעית, נניח שהמשבט הראשון הזה הוא שמח, טוב מאוד שהוא שמח, אבל כל זמן שהיא עומדת רק בשפלותה הטבעית, היא בנויה דברים כל כך דמיוניים, עד שבהגיע בהם יד השכל ילכו תמס והיו כלא היו. בא בן אדם ואומר, אני אגיע, אני אענה, אני אעשה, אני... מה אתה תעשה? אני אצא לחופשה. גם על זה יש סיפור. זה לא סיפור מקורי, אבל על המיליונר האמריקאי שהגיע לחופשה בהודו, וראה איזה בחור צעיר שוכב לו על חוף הים עם בגדים קרועים, ובזבז את הזמן. אז הוא כעס מאוד, הוא אומר, מה אתה עושה? למה אתה לא הולך לעבוד? ואם אני אלך לעבוד, מה אני אעשה? אתה תעביר כסף. ואם תעביר כסף, אם אני אעביר כסף, אתה תהיה כמוני, מיליונר, ואז מה אני אעשה? אתה רואה, באתי לחופשה בהודו. ואני כבר בחופשה בהודו. אין לך פה משהו שיש לו ערך קיים. 70 שנה, 120 שנה, בן אדם חי. מה נשאר לך? אדם יש לו כוחות חיים. הוא משקיע, עובד. לא נשאר מזה שום דבר. יש דברים דמיוניים, כל מיני חלומות, בית! מה יהיה עם הבית? יש ערכים נצחיים. ערך נצחי זה תורה. אז כל הדברים שאדם חושב לבד במובן הטבעי, הכוונה, כן, בואו, מה נעשה כך ונעשה כך ונחיה כך ונחיה אחרת, הם כל כך דמיוניים עד ש... בהגיע, תיגע בהם, יד השכל, יחשבו על זה באמת, ילכו תמס, ייעלמו, ימאסו, והיו כלא היו, והשמחה תהפך לתוגה. וזה קורה כל הזמן לאנשים שחושבים שהשיגו, וחושבים שהם עשירים, ויכול להיות שבאמת, בבנק יש להם מיליונים, ואין להם שמחה. כי כל הציורים הנכנסים בנפש האדם בטבעו הפראי, שאומר לו ליבו לשמוח בעבורם, אינם כדאי כלל לשמוח בהם. השמחה הגסה שמלות ספק התשוקות המורגשות, אדם משתוקק למשהו. אני רוצה לאכול, אני רוצה לצאת למסעדה, אני רוצה לצאת לחופש, אני רוצה לבלות כך, אני רוצה... כל הדברים האלה שמתחשק לו, כן? הוא רוצה להרגיש... לא ימלאו את נפש האדם באמת. נדמה לו שכשהוא יגיע לדברים האלו ישמח, וזאת לא שמחה פנימית, והנפש נשארת חסרה והיא מגישה את זה, ואחריתן תבוא מפח נפש, כי סוף כל סוף עלו יעמוד האדם על השקר והתוהו שיש בהם. אנחנו בערך באמצע הפסקה השמאלית. השקר והתוהו, אם האדם לא מכיר בשכל כי הוא מכחיש, הוא משלה את עצמו, אבל הנפש מרגישה. וזה קורה אצל הרבה מאוד אנשים שממשיכים בהריצה אחרי כל מיני הישגים, ובפנים הם מרגישים את הריקנות.
אז באדם, לא?
מה?
אז מגיע אדם שזה נכון, הדיכאון...
זה יכול לגרום לדיכאון, זה יכול לגרום לכל מיני דברים. אבל, אומר רב, אז מה נעשה? אולי נגיד שהשמחה היא בכלל לא טובה, למה לשמוח? תהיה כל הזמן בימים נוראים. תהיה רציני, תגיד, אני צריך לעבוד את השם, תגיד לי מה לעשות. לא. לא מפני זה נוכל להפוך את המציאות לעין ולהכחיש בטבע השמחה, שהיא מתנת אלוקים לטבע האנושית. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כך שכשטוב לו הוא שמח, סימן שהשמחה הזאת יש בה משהו אמיתי. זו יצירה אלוקית שהקדוש ברוך הוא רוצה בה. אבל זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בה, זה לא אומר שהוא רוצה בה שתשמח בריקודים סתם. שתשתה יין ותשמח, או אפילו שתשמח רק בבגדים ובזה שיש לך אוכל. לא. על זה בדיוק אומר קהלת, לשמחה, מה זה עושה? בשביל מה אתה שמח? אז מה כן צריך? כי אם אנו צריכים לקחת את הנטייה הבריאה הזאת ולמלא אותה בציורים האמיתיים. זה כוח בנפש האדם. אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, ועבד את השם אלוקיך בכל לבבך, אומרים חזר בשני יצריך, כלומר בכל הכוחות שבאדם, גם בכוח חיובי בוודאי, ואפילו כוח שלילי צריך למצוא איך אתה משתמש בו, אחרי שאתה עוצר אותו ולא נותן לו להשתולל, איך אתה משתמש בו לעבודת השם. ודאי שכוח חיובי כמו השמחה צריך להשתמש בו. אז צריך למלא את השמחה. לא בדברים המוכרים, הרגילים, אלא למלא את השמחה בציורים האמיתיים, בהבנות האמיתיות, ולהודיע לנפש את מטרת נטייתה הזאת. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה לך נטייה כזאת, כוח כזה, יכולת כזאת לשמוח. למען, תחת היותה נשענת לפי הטבע הפראי על יסודות דמיונות שווא, כפי שבדרך כלל בני אדם חושבים שהם שמחים בגלל כל מיני דברים דמיוניים, לא אמיתיים, כל מיני דברים חומריים שעוברים ונגמרים. במקום זה תהיה מיוסדת על אדני אמת ודברים הקיימים לעד. לכן, תחת השמחה שאינה של מצווה, שהיא הטבעית בנפש האנושית שלא עלתה במעלות התורה והמוסר. כלומר, צריך לדעת שבאופן טבעי בן אדם צריך תיקון. שזה אנחנו בחודש אלול ובחודש תשרי אנחנו עובדים. לא ככה, חיים, החיים ימשיכו, יזרמו. אדם צריך לקחת את עצמו בידיים ולעבוד על עצמו. כי באופן טבעי בן אדם לא מתוקן. בן אדם באופן טבעי הוא פראי, הוא תינוקי. אתה מכניס ילד לגן, צריך לחנך אותו. צריך ללמד אותו איך להתנהג. אחרת הילד הקטן ישתולל אם לא תלמד אותו, אם לא תחנך אותו. כך כל אדם צריך לחנך את עצמו וללמד את עצמו. אם הוא הולך לפי הנטיות הנפשיות שלו כפי שהן, זה לא זה. זו טעות שהיום היא מאוד מאוד נפוצה. אנשים חושבים, הנה, כך הקדוש ברוך הוא עשה אותי. אני כזה. הסימן שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אין טעות גדולה מזאת. אם היינו משאירים את הילד כמו שהוא ולא מחנכים אותו, יש מקרים כאלה. ילד גדל ופשוט משתולל. משתולל בתור ילד, אחר כך הוא משתולל בתור מבוגר, הוא מזיק לעצמו והוא מזיק לאחרים. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם כדי שהוא יתקן גם את עצמו וגם את העולם מסביב. ואדם שלא מתקן את עצמו, זו הזנחה. רשלנות פושעת קוראים לזה היום. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, הנה הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, כך אני צריך להיות. זה טעות. הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה כדי לתקן. זה הרעיון פה, אבל זה נמצא במאות מקומות מהתורה שבכתב, דרך כל דברי חז"ל והראשונים והאחרונים. אדם צריך לכוון, לבנות, לחנך את עצמו. אחר כך הוא יזכה, הוא יעשה, אולי יעזור גם לאחרים. לא להשאיר את הנטיות הטבעיות כמו שהן. לא להשאיר את הנפש כמו שהיא. לא להגיד, אני כזה. זה מה שאני צריך להיות. אחת הטעויות הכי גדולות, וכולנו כמובן נוטים לזה, כי קשה להשתנות. אני נהנה, כן, אני מגיע לעצמי. אני, ככה, מגיע, לעשות כזה, לעשות אחרת, להתנהג כך, להגיב כך. יהיה לי מאוד נוח ומאוד נעים שיגידו לי, אתה בסדר, אתה לא צריך להשתנות. ממילא אני עושה מזה אידיאולוגיה. אם אני כך, אז כך אני צריך להיות. ואדם צריך לקום, לא להתעצל, להתגבר ולהגיד, אני צריך לשאול מה אני צריך להיות, לא מה אני עכשיו. לא לשמוח כפי שאני, אלא לשאול במה אני צריך לשמוח. וכשאדם עובד על זה, ומתקדם בזה, ובאמת מחנך את עצמו, לאט לאט הוא הולך וגדל ומשתנה. ואז בן אדם בהתחלה יכול להגיע ולראות שמחה טובה ולהגיד, רגע, איך אני יכול לעשות דבר כזה? אני בכלל לא מזדהה, טוב, נחמד לרקוד, בסדר, נרקוד איזה חצי שעה. עד שבן אדם מגיע למצב שהוא אומר, מה, איך אני יכול אחרת? איך אני יכול בלי זה? התורה היא החיים שלי. אני צריך לעבוד כדי להגיע לזה, זה לא קורה לבד. לכן הרב אומר, לא משאירים את התכונה הטבעית של השמחה כפי שהיא, כי אדם באופן טבעי ישמח במה? הוא ישמח בבגדים, באוכל, בכל מיני נושאים אחרים, לפעמים בכל מיני דמיונות. אדם צריך לבנות את עצמו לשמוח בדברים האמיתיים. לא לבטל את השמחה, אלא לקחת, לא יעביר האדם ממנה את הנטייה הזאת, לא ינסה לבטל את הנטייה של השמחה בנפש, רק מה הוא יעשה? את הצהלה והשמחה הילדותית ייקח עמו בעצם תמותה, כלומר ישיר לעצמו את היכולת לשמוח כמו ילד, הראה יפה, נחמד, נעים. במה? רק יבוא לו את התעודה השכלית שלה, כלומר הוא יברר מה באמת צריכה להיות מטרה, תעודה בלשון מטרה, מה צריכה להיות המטרה, שיבין, יחשוב, שהיא השמחה של מצווה. מה יעשה בשמחה של מצווה? לכן אמרנו, בהתחלת השיעור, שיש פה רמה נוספת. כאן לא מדובר בזה שהוא אומר, טוב, אני ממילא צריך לעשות מצווה, בוא נשמח. אלא, השמחה בהשגת האמת בדעת השם ותורתו. אדם צריך לבוא ולהגיד, הנה, התורה היא האמת, התורה היא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זאת השמחה הכי גדולה שיש בחיים. זה דבר נצחי, זה דבר אמיתי. זה דבר שלא משתנה ולא מתחלף ולא ייעלם, וממדה זה הדבר היחידי שיכול להביא סיפוק לנפש. בשמחת הנפש לעשות צדק ומשרים. האדם צריך להגיע למצב כזה שזה מה שמשמח אותו, כי זאת גם השמחה היחידה שמתקיימת, שמחזיקה מעמד, שלא נעלמת, שלא הופכת לעצבות. אדם ששמח בעשיית צדק, בעשיית טוב, אין לזה שום דמיון, אין לזה שום השוואה בתחום אחר. כל ההישגים שיש לבן אדם, טוב, פה כן הצלחתי, שם לא הצלחתי, פה הכירו בי, שם לא הכירו בי, פה הרווחתי, שם לא הרווחתי. אתה עוזר לבן אדם בדבר פשוט, עשית, הרווחת. לא משנה מה קרה אחר כך. את הדבר בעצמו שעשית, את הטוב בעצמו שעשית, עשית. ואתה לא צריך לא הכרה ולא הצלחה, כי זהו, כבר הצלחת. ישבת ולמדת תורה. מצוין. אתה צריך שיתנו לך ציון? אתה צריך שיתנו לך הכרה? אתה צריך אפילו, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, אפילו אחד כזה שלא מצליח ללמוד, מה פירוש שלא מצליח ללמוד? הוא יושב וקורא פסוק. והוא לא יודע לקרוא את המילים. טוב, לא מדובר בהזנחה. אם אדם מזניח ולא מתאמץ, אז הוא לא בסדר. אבל היהודי המסכן הזה התאמץ והתאמץ והתאמץ, ואחרי כל המאמץ הוא קורא את הפסוק, לא מדברים, לא המשנה, לא הגמרא, את הפסוק הוא קורא בצורה משובשת. עד כדי כך משובשת, נונים חזל דוגמה, במקום להגיד ואהבת את השם אלוקיך, הוא לא יודע לבטא טוב את ההי. אז הוא אומר ואייבת, חס וחלילה, מה, אויב להגיד כלפי הקדוש, זה דבר היום ונורא. אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו יש פה חידוד כזה. אתה הפכת את הפסוק, גם אני אהפוך את הפסוק. כתוב בשיר השירים, ודגלו עליי אהבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגיד, ודילוגו עליי אהבה. גם אם אתה מדלג על מילים, מדלג על אותיות, אני אוהב אותך. אתה לומד תורה. בעצם הדבר שלמדת התורה, התאמצת, השתדלת, כבר השגת. לא צריך הצלחה, לא צריך ציון, לא צריך שום דבר. כמובן, אם אדם רוצה ללמוד תורה, אז הוא ישתדל שלא ליטול. אם הוא באמת רוצה, הוא יתאמץ. דיברנו על יהודי מסכן שמתאמץ, הוא יתאמץ ולא מצליח. יכולים לראות לפעמים אנשים כאלה. הם מנסים עוד פעם ועוד פעם, וזה נפלא לראות. טוב, אנחנו נשתדל ונתאמץ וכן נצליח, אבל זה בגלל שאנחנו רוצים ללמוד, לא בגלל שמישהו נותן לנו ציון. עצם הלימוד הוא השמחה. זאת השמחה הגדולה ביותר. יש בירושלים רב מבוגר, רב אליהו גוסברג, שאני מכיר, אתה יכול לראות אותו, יהודי מתיישב ללמוד, הוא פשוט קורן משמחה. הוא לא מחפש שום דבר אחר בחיים, לא, זה בעיה וזה, והוא עבר סבל בחיים וצרות ואסונות. הוא מתיישב וללמוד, הוא שמח. תגידו שיהיה רב, שיהיה זה, טוב, הוא רב, אבל הוא היום בפנסיה. אמרתי, מה אתה עושה? הוא אומר, מה זה מה אני עושה? אני יושב ולומד. התורה היא השמחה. ככה צריך להיות. בגיל צעיר ובגיל מבוגר, הזכרתי כמה פעמים את הביטוי הזה שאמר לי פעם יהודי זקן, אמא שלו אמרה לו, כל דבר שתעשה בחיים דף גמרא יותר טוב. אז הוא עשה כל מיני דברים בחיים, גם למד תוך כדי זה. לא רב, עבד כל החיים, כל הזמן המשיך ללמוד. לדעת כל השס. אז זה שמחה של מצווה, זאת אומרת, השמחה בהשגת האמת, בדעת השם ותורתו, איך יודעים את השם? דרך תורתו. שמחת הנפש לעשות צדק ומישרים, כך הנפש מרגישה, זאת השמחה הכי גדולה. וממילא, למלא את כל החובות התוריות והשכליות המוטלות עליו במעשה ובשכל, למלא אותם בשמחה וטוב לב. זה תוצאה. מה שאמרנו שהרמה הראשונה היא שבן אדם אומר, הנה עכשיו יש לי מצווה ואני אשמח בה, זה כשבן אדם מתחיל את הדרך, אז הוא אומר, טוב, אני הולך לעשות את המצווה, אני הולך להניח תפילין, לפחות שאני אשמח. אבל כשאדם מגיע לרמה הזאת, אז הוא כל כך שמח בזה שהוא קשור לתורה, הוא כל כך שמח בזה שהוא עושה כל דבר טוב, אז ודאי שכשהוא מגיע למצווה הוא קופץ משמחה. זה כבר תוצאה, לא התחלת הדרך. זה כבר המשך, באופן טבעי. הוא יעשה כל מה שהוא צריך לעשות, מה זה החובות, התוריות, חובות על פי התורה, המצוות, ההלכות, והשכליות. יש דבר, כן, זה שאם אתה רואה אישה זקנה שרוצה עזרה לסחוב את השר שלה בשוק, אתה לא צריך בשביל זה פסוק. זה שכל ישר של בן אדם. כן, או נשפח לך, אני יודע, קורא לך לחבר, נשפח לך כוס קפה על הרצפה, אתה מנקה את זה. לא צריך בשביל זה פסוק, זה לא הלכה בשולחן ערוך, זה שכל ישר. אז כל החובות, הטוביות והשכליות, המוטלות עליו, במעשה ובשכל, בן אדם צריך גם ללמוד, גם להבין, את הכל הוא יעשה ממנה בשמחה וטוב לב. כי כך הוא חי. כך הוא חי יום יום. מתי זה יוצא בצורה בולטת ביותר? בשמחה טובה. זה מה שאמרנו בהתחלת השיעור, עצם התורה. במה אני שמח? זהו, כבר סיימנו, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, הכל, אנחנו אחרי הכל. אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, אנחנו שמחים. כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה. עוד הקפה ועוד הקפה ועוד ריקוד ועוד ריקוד. כל הזמן שמחים. שאז ממלא אחרית ותקווה גדולה נשקפת לשמחתו הטבעית. כי כך אם האדם מגיע לרמה כזאת, אז השמחה שהייתה אצלו טבעית, תינוקית בהתחלה, ילדותית, עכשיו השמחה הטבעית עברה לתחום של התורה. וואו, זה נפלא. לא רק שהוא קשור לתורה, הוא שמח בתורה. הוא בונה לעצמו חיים נפלאים. עד כדי כך ש... כתוב שהאריזל, גדול המקובלים, סיפר שהוא הגיע למה שהוא הגיע בגלל השמחה שהוא שמח בתורה. ורק אז, כן? אז תהיה לו תקווה גדולה לשמחה הטבעית, ורק אז תהיה תקווה לשמחה הטבעית. ויותר מתחברת אל התכונה השכלית, רק אז היא תעמוד על עצם טבעה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא יצר אותה. כמו שאמרנו קודם, כוח חיים טבעי כזה שהקדוש ברוך הוא נותן בבן אדם, אם הוא יגיד ככה אני, הוא יישאר בסוף עצוב במפח נפש, וגם התכונה הזאת לא תתפתח נכון. אם הוא ייקח אותה וישנה אותה ויעביר אותה לתחום האמיתי, לתחום של התורה במקרה הזה, אז היא תעמוד על עצם טבעה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא באמת ברא אותה. ולכן היא תגיע דווקא כך לשלמותה. על כן אמר, ושיבחתי אני את השמחה. מה זה השמחה? השמחה הידועה והטבעית לאדם בעצם טבעו הילדותי, הנני משבחה, שראויה להישאר חיה וערה בטבעו של אדם ועומק נפשו, אחרי כל עליותיו בחוכמה ובחסידות במוסר וצדק, אמנם לשמחה כזאת, שמחה של מצווה, אז הנטייה הטבעית כשמתחברת על היושע השכלי והגיוני, והוא יהיה אל השבח. כלומר, מתי אני משבח את השמחה? כשהיא הופכת לשמחה של מצווה. אבל אז היא אותה שמחה. אותה שמחה טבעית שאדם, שאתה רואה ילד שצוחק, תינוק שצוחק, יש לו שמחה טבעית כזו, זה דבר נפלא. אותה שמחה טבעית תהיה לו שהוא יהיה קשור לתורה במצוות, שישמח בתורה. אבל אם לא כך, כשהטבע יישאר בשפלותו ורק על פי רגשותיו העברים ישים דרכו בחיים. בן אדם לא חושב, הוא אומר, ככה אני מרגיש, ככה טוב לי. הלא לא יקום לאורך ימים, כי החיים והשכל יתפכו על פניו, ויאמרו לו לשמחה מה זה עושה. זה לא רק המלך שלמה בחוכמתו צריך להגיד לו, חבר, חבר, מה באמת המטרה, מה הסוף של השמחה הזאת. גם החיים יגידו לו את זה. גם השכל יגיד לו את זה. החשבון שעליו נוסדה הצהלה ילדותית, הלא כולו שקר ותוהו. הדבר נוצץ מרחוק, ממראה על עליזות החיים החיצונית, בסוף יאמת הבירור האמיתי את שקרו. כן? בן אדם רואה מרחוק, רואה, oh, אני רוצה להיות כאלה, אני רוצה להיות כמו המיליונר הזה, אני רוצה לבלות ככה. היום במיוחד עם כל הפרסומות וזה, אתה רואה את הכל, הכל נראה נוצץ, תמיד שמים, כן, שמים לך איזה מישהו עם מיפור וזה, ועם חיוך גדול, והכל נראה טוב ויפה. ואתה מגיע לשם, ואה, באמת, מה זה עוזר? כן, אנחנו בדיוק, אתה יכול לשמוע את זה לפעמים, אנחנו חודש שלו, בא בדיוק אחרי החופש הגדול. אתה יכול לשמוע אנשים, אומרים, תשמע, הלכתי לבית מלון, לחופש, וזה, וחזרתי יותר מותש ממה שהלכתי לשם. אז למה הוא הלך? כי כולם אומרים, והפרסומת אומרת, ומה, אין פרסומת? הנה, תראה, וכמה כסף משלמים על זה, ו... אז המציאות כבר תופכת על פנה. השנה הבאה הוא יעשה את אותו הדבר? או שהוא ילמד קצת אין היה, וכמה דברים דברי תורה אחרים. יגיד, לא, זה לא מה שאני צריך.
זה לא שמחה
אמיתית. אין ניסו לצאת לנוח קצת, השאלה מה המטרה של בן אדם כשהוא נח. גם המנוחה היא חלק מהאמצעים להגיע לדברי תורה. יש אנשים יוצאים מנוחה, למנוחה יושבים ולומדים. אז לא כל אחד עושה מנוחה כזה. אדם עושה מנוחה שהוא נמצא באיזה מקום שקט, לא צריך להוציא על זה סכומים גדולים. אפשר ללכת, לראות את הטבע, לפעמים אפשר גם לנסוע 5 דקות ולראות את הטבע. יש הרבה צורות. טוב. אבל צריך, כן, הבירור האמיתי יראה את השקר של כל עליזות החיים החיצונית, ולא דיברנו, דיברנו על דבר קטן, שזה חופש, לא דיברנו על כל תענוגות החיים כביכול. ואם כן, שמחה מה זה עושה? אלא מה באמת, על מה הנטייה העדינה והנחמדה הטבעית הזאת עומדת באדם, זה באמת דבר חשוב, היכולת לשמוח. למה היא נמצאת? כי אם להעמידה על יסודה הנכון, כמו שאמרנו קודם, לא להשאיר אותה כמו שהוא, על יסוד שמחה של מצווה, שהיא ראויה להיות דבקה עם האדם תמיד, כל ימי חייו. אז הרב מביא פה פסוק, ואני בשם אלוזה, אגילה בלוקי אישי. למעשה הפסוק הזה זה שים יוחד. האדם יכול להגיד, אני שמח שאני עושה את הטוב. יפה. אדם יכול להגיד, אני שמח שאני לומד טובה. עוד יותר יפה. מה כתוב פה בפסוק? מה הנביא אומר? אני שמח בשם. מה זה שמח בשם? זה לא... אדם רגיל, אין לו רוח הקודש, אין לו נבואה. אתה שמח בשם באמת דרך זה שאתה לומד טובה, ודרך זה שאתה עובד את השם ומקיים את המצוות ועושה טוב ועושה את כל מה שצריך לעשות. אבל אתה שמח כי זה השם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. זה הדבר האמיתי. וכשאדם מגיע לדבר כזה, כן, אבל מתאר את זה, שמחת ההשגה השכלית, אדם הולך ומתעלה, שמחת ההדרכה המוסרית, בנטיות מידותיו הפנימיות לצד הטוב והחסד. אדם בא ואומר, איזה יופי, אני לקחתי את האישיות שלי, שהיא הייתה גולמית, ילדותית, היו לי כל מיני נטיות לא הכי טובות, ועשיתי את עצמי, הדרכתי את עצמי בנטיות מידות הפנימיות לצד הטוב והחסד. זה עצמו שמחה. שהגעתי למצב כזה שאני עושה את הטוב, שאני רוצה בטוב, שהמידות שלי יפחת לטוב. על פי הדרכה, מה שמתבאר בדרכה של תורה, שלומדים מהתורה איך לתקן את המידות. שמחת המעשה בעשיית כל המצוות, השכליות והשימיות. יש מצוות שמובנות בשכל, יש מצוות שלא מובנות בשכל, קוראים להם שימיות, אנחנו עושים אותן, מדין נעשה ונשמע. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עושים, שהן באמת מכילות מטרות קדושות, נצחיות ונשגבות. כל הדברים האלה, כל הדרכים האלה ראויות להטביע את החותם של השמחה הטבעית על החיים באמת. ישמח לב מבקשי השם. אז יש עוד פסוק. אומר דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. תמיד המלך עבר הרבה דברים בחיים. גם באופן אישי, גם בתור מלך. תשמע, המלך תמיד כל הזמן צריך לעמוד בהחלטות, ויש משברים, ויש מלחמות, והיה לו, הייתה לו תקופה לא קלה. אדם יכול תחת הדברים האלה פשוט ליפול, להיכנס לעצבות, להיכנס לדיכאון. לא פשוט. עבדתי בעוניי, כן? זה לא רק אני אפול ויאגו אותי. טוב, אדם נהרג, זהו, די. נגמר כרגע. יש עולם הבא. אבל עבדתי בעוניי, אדם שמסכן בעולם הזה, אתם רואים אנשים שמסתובבים ופשוט לא מחזיקים מעמד מבחינה נפשית בגלל מציאות החיים שלהם. אומר דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניי. התורה היא השמחה שלי, לא רק השמחה שלי. שעשוע זה שכל הזמן, זה מה שמשמח בן אדם. אני רוצה להיות כל הזמן עם התורה. אנחנו אומרים בפרק שאומרים אותו באלול, גם כן, לדוד, השם מורי. אחת שעתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אומר דוד המלך, זה מה שאני רוצה, זה מה שנותן לי את השמחה, זה הטוב, זה התוכן של החיים. אז טוב, אי אפשר תמיד לשבת בבית השם כל ימי חיי, כי צריך לצאת למלחמה, צריך לצאת לפרנסה, צריך לצאת לפה, צריך לצאת לשם. אז אומר דוד המלך, כשאני יוצא לכל המקומות האלה, מה מציל אותי מליפול מבחינה נפשית? התורה. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניי. כן? זה התורה נותנת לי את הכוח, את השמחה. בזה אני כל הזמן נמצא. כך אומרים חז"ל, מובא להלכה בשולחן ערוך, שאדם צריך לצאת לעבודה מתוך מבט שתורתו עיקר ומלאכתו תפלה. זה לא אומר שהוא לומד תורה רוב שעות היום. לא, לא כל אחד יכול ללמוד תורה ברוב השעות. אדם צריך לעבוד כך וכך שעות. ואחר כך יבוא הביתה, יושב וילמד, ילך לבית הכנסת, יושב וילמד, ילך לבית המדרש, ילך וישמע שיעור. אבל עדיין המבט שלו צריך להיות שהתורה היא העיקר והמלאכה תפלה. יש גם מלאכות שיש בהם דברים אמיתיים, בעניין ארץ ישראל או עזרה לאנשים, יפה. אבל הצד הזה שבא בן אדם ואומר, אני צריך, מה אני יכול לעשות? אני צריך לעבוד. נכון, צריך לעבוד. שתבין שעיקר החיים שלך הוא בתורה. וממילא המלאכה שאתה עובד, זה הדבר הצדדי, יכול להיות שזה 8 שעות ביום, אבל העיקר בתורה. רצית לשאול? משום?
אין פה
חיבור
או משהו?
איך אתה מתענג בשם? בזה ש... במה שרב פה מפרט. בזה שאתה שמח בתורה, בזה שאתה שמח בהתעלות הרוחנית, בזה שאתה שמח במצוות. זה נקרא להתענג על השם. לא שבן אדם חס וחלילה חושב שהוא יכול להגיע לקדוש ברוך הוא בעצמו. אין דבר כזה. אין דרך להגיע לשם אלא רק דרך תורה ומצוות. כי זה מה שקדוש ברוך הוא נתן. זה מה שאמרנו. כיוון שזה מה שקדוש ברוך הוא נותן, זה היסוד של כל השמחה. ולכן יום אחד בשנה זה מתפרץ בשמחת תורה, זה מה שקדוש ברוך הוא נתן לנו. יום אחד תחגגו רק אני ואתם. אז עם ישראל חוגג את זה בשמחת התורה, ומזה לומדים את העיקרון של שמחה בתורה למשך כל השנה כולה. וזה באמת הסיום של כל חגי חודש תשרי, שאז באים ואומרים, הנה, מי כאן? יוצאים החוצה, יוצאים הלאה. זה צריך להשפיע על כל החיים. צריך להגיע ולהיות היסוד לכל מציאות החיים של האדם במשך כל השנה. טוב, בעזרת השם שנזכה לזה.